במהלך פסטיבל אייקון 2015 קיימנו את הפאנל ארגז הכובעים של המנחה. בפאנל השתתפו יותם בן משה, גיל רן ואני, חגל קיים. היו לנו שתי מטרות עיקריות בפאנל. המטרה הראשונה הייתה להפריד בין תפקידי מנחה שונים ולהמחיש כיצד היכרות עם התפקידים האלה וההבדלים ביניהם יכולה לשפר את כישורי ההנחיה של כל אחד מאיתנו. המטרה השנייה הייתה להדגים איך גם דיון שהתחיל כדיון תיאורטי לחלוטין וכלל הרבה מאוד ויכוחים טרמינולוגיים שנראים לכולנו חסרי שימוש לפעמים, גם אלה מסוגלים לייצר כלי הנחיה פרקטיים עבור כל מנחה, מהמתחיל ביותר ועד המנוסים ביותר. אני מקווה שכל אחד מכם יוכל להפיק תועלת מההקלטה המצורפת ומהסיכום הנלווה אליה, ולהפוך למנחה טוב יותר ששולט בתפקידים השונים שלו ובהפרדה במרחבים משחקיים שונים.
לפני שאנחנו ניגשים לתפקידי מנחה ודברים כאלה, יש את תיאוריית המרחבים. מי שרוצה לקרוא על זה בפירוט כל מה שכתבתי, חפשו המדריך למרחבים במשחק התיאוריה. בגדול אני הסתכלתי על משחק תפקידים ואמרתי, בדרך כלל אנחנו מחלקים את העניינים לעולם המשחק ומסביב לשולחן, ומה שהיה חסר לי, אז אמרתי, טוב, אני אנסה לעשות חלוקה אחרת יותר טובה. אני אתחיל מבחוץ. מה יש בחוץ? בחוץ יש מלא דברים שלא קשורים למשחק. מלא. יש קשרים רומנטיים, יש חברים מבית הספר, יש עולם פיזי שלם שהם נמצאים בו, בני אדם, כיסאות, כל הדברים האלה, והם לכאורה לא קשורים למשחק. הכי בפנים,
אז לכל אלה אנחנו נקרא מרחבים חיצוניים.
כן, מרחבים חיצוניים. הכי בפנים יש לנו את מה שקראנו לעולם המשחק, בשביל להיות עקבי בטרמינולוגיה, המרחב המדומיין.
כלומר, מה שאנחנו מדמיינים, מה שנמצא לנו בעצם בתוך הראש, ולא רואים אותו.
זה משהו שלא כל כך התעסקתי בו אז, כי הוא די אינטואיטיבי, אחר כך התחלתי על זה, אבל זה לא לעכשיו. החלק הכי חשוב בכל העניין הזה, זה המרחב המשחקי. המרחב המשחקי זה בעצם המקום שבו דברים נכנסים לתוך המשחק. אז בן אדם הופך למנחה או לשחקן, הופך למשתתף במשחק. קוביות שקיימות כאובייקט פיזי, מקבלות פרשנות לפי שיטה. ובעצם רוב ההתעסקות שלנו בתפקידים של המנחה וכל הדברים האלה זה מה שקורה במרחב המשחקי. המנחה לא קיים במרחב המדומיין, אנחנו לא מדמיינים אותו, הוא באמת מתקיים בשולחן.
אז יש לנו כמה דמויות, כמה תפקידים, כמה דברים שבעצם מקבילים. הדמות בתוך העולם מנוהלת על ידי, בתוך העולם המרחב המדומיין מנוהלת על ידי השחקן במרחב החברתי, במרחב המשחקי, שהוא יכול להיות נגיד חבר שלנו באחד המרחבים החיצוניים. לעומת זאת, אנחנו יכולים להוציא, להשתמש בדבר הזה כדי להחמיד כל מיני אנשים החוצה. נגיד, השליח של הפיצה, אין לו תפקיד בתוך המשחק שלנו, אז הוא נשאר רק במרחב
החיצוני. אז בעצם, כשאנחנו נתחיל בלדבר על מי אנחנו, איך אנחנו תופסים את התפקיד שלנו במרחב המשחקי, ואני קודם רוצה לשאול אתכם, מי פה מגדיר את עצמו בעיקר כשחקן? אוקיי? מבין המטרים, מי מגדיר את עצמו כמנחה? מי מגדיר את עצמו כשהם? אוקיי, מי מכם מפריד בין שני הדברים האלה? רגיל להפריד. אני כמעט מופתע. אז זו הפרדה שאנחנו שמנו לב אליה די מוקדם בעברית. בעברית יש לנו מילה נורא יפה שנקראת מנחה. והיא בעצם המקום הראשון שהתחלנו לשים לב למשמעות של השמות האלה ולמה הם אומרים על מה שאנחנו עושים במרחבים האלה. אז נתחיל משהם. גיל, מה זה שהם?
טוב, שהם, בואו נדבר על מרחב המדומיין. במרחב המדומיין יש לנו אובייקטים, יש שם דמויות, יש שם דבשים, נאצים, יש שם אובייקטים פיזיים במרחב המדומיין, יש שם מקומות, וכשאנחנו מדברים על שהם, אנחנו צריכים להתחיל מהשחקנים. השחקנים יש תחומי שליטה. כל שחקן, בדרך כלל, יש לו דמות אחת, והוא שולט בדמות הזאת. יכול להיות שלדמות הזאת יש פמיליאר או משהו כזה, ויש לו גם הפמיליאר, יש דברים מאוד מוגדרים שהוא שולט עליהם. ושהם זה המשתתף במשחק ששולט בכל מי שאף אחד אחר לא שולט בו, בצורה מפורשת. ובגלל זה אנחנו בדרך כלל אומרים, הוא משחק את כל הנאצים. הוא זה ששולט בה, הוא זה שמפעיל את העולם. כי ההגדרה של שהם, מבחינת מה שאנחנו קוראים לו שהם, לפחות שלושתנו, זה מי שיש לו את תחומי השליטה הדיפולטיים. אם אנחנו לא יודעים לשולט בזה, כנראה שהשעם שלו
אז העניין הזה של תחומי שליטה הוא מאוד מאוד מתחבר לנו ישירות לפרקטיקה. אם אנחנו מדברים על הרבה מאוד משחקים שאנחנו רואים היום, אם זה נגיד Prime Time Adventures, שבו אנחנו משחקים כל מיני סדרות טלוויזיה או כל מיני דברים כאלה, יש הרבה מאוד משחקים היום שמחלקים את תחומי השליטה באופן אחר מהמסורתי. זה באמת המודל המסורתי, יש מנחה ויש שחקנים. אבל יש לנו הרבה מאוד משחקים שאומרים, רגע, אבל השחקן יתאר גם כל דבר, כל דבר שקשור למרחב של הבית שלו. והנתינה הזאת של תחומי שליטה היא לא מובנת מאליה. היא דבר שאנחנו משחקים איתו הרבה, ואולי יצא
לך... אנחנו רגילים לזה שהדברים האלה הם מיוחדים ומיושרים, שהמנחה עושה את כל, אנחנו עכשיו נפרוט הרבה תפקידים, אז מה שאנחנו קוראים למנחה, מה שיש בחול, אין מילה שמתארת אותו מאוד טוב בצורה מדייקת, זה הבן אדם שאצלו מתיישרים באופן קבוע כל הסוגי האחריות האלה, כל השליטה על כל הדברים האלה ביחד.
רגע, אז מה זה מנחה?
אוקיי, מנחה. לפני כן אני אגיד מה זה מנחה, אני אבקש מהאדון כאן לא להפריע לי, כי יש לנו ויכוח פתוח עליו. אבל לדעתי אנחנו מתכוונים לאותו דבר במילים שונות, לא משנה. מנחה, כאן אני חוזר למרחב המשחקים. יש לנו משתתפים במשחק, יש לנו קבוצה, לקבוצה יש סטטוס מאוד גבוה, הקבוצה יכולה להחליט החלטות, מתי מזמינים פיצה ואיפה מזמינים פיצה, איזה שיטה משחקים, הקבוצה יכולה לשפוט את זה. יש את הדברים שנקבעים בשיטה, אבל יש גם את הדברים שהקבוצה לא קבעה בצורה מפורשת, והשיטה לא קבעה לגביהם שום דבר. השיטה בעצם היא שלוחה של הקבוצה, כי הקבוצה מגדירה את השיטה, עיקרון למפלי, תקראו אחר כך. אבל יש את הדברים האלה שלא הוגדרו היטב. ואז אני אתן דוגמה שאני אוהב. שחקן אחד אומר, אני תוקף אותו, מצביע על שחקן אחר. השחקן שלישי אומר, זה לא לעניין, דמות שחקן תקיף דמות שחקן אחרת, ואז כולם מסתכלים על מישהו אחד ומחכים לגזר דין האם זה סבבה או לא סבבה. הבן אדם הזה שיש לו את הסטטוס הזה של אין לנו כלל בעניין הזה, אנחנו צריכים לקבוע האם משהו בסדר או לא בסדר, זה הבן אדם שיש לו את הסטטוס הכי גבוה במרחב המשחקי, והוא המנחה. הוא לא חייב להיות השאם, יכול להיות שמישהו אחר יהיה בעל תחומי השליטה הדפולטים, אבל זה הבן אדם שיש לו את הסטטוס הכי גבוה לקבוע דברים.
עכשיו, בעצם בגלל האחריות הזאת, המנחה הוא זה שנותן למשחק כיוון. הוא זה שיושב לו בראש, אני רוצה שהמשחק הזה יתנהל על מי מנוחות ולא נריב בינינו אף פעם, ודואג לדברים האלה. הוא זה שאומר, אני רוצה שהמשחק יהיה נורא נורא קצבי ומהיר. שחקנים אחרים יכולים לעשות את זה, אבל המנחה בתור מי שלקח את האחריות על המשחק וגם קיבל את האחריות על המשחק מהמשתתפים האחרים, הוא זה שאנחנו מסתכלים אליו בשביל לתת למשחק כיוון. עכשיו, לכל משחק יהיה כיוון, תמיד. ולכן באיזושהי מידה אנחנו יכולים להגיד, היות שתמיד יהיה מישהו ש...
טוב.
יכול להיות משחק שלא יהיה לו שום כיוון, אבל בגדול, היות שמשחקים מתאים להתקדם לאנשהו, ובדרך כלל יש מישהו שמשפיע על זה, כמעט לכל משחק יש מנחה.
אתה מדבר על
זה
שאתה מליגתי או
לכל משחק? אנחנו לא מדברים על הלילה בכלל, אנחנו מדברים על המשחק. יש קבוצה של אנשים, יושבים מסביב בשולחן, או משחקים לארץ, זה לא משנה, ומשהו קורה לאנשים האלה, לשחקנים.
אפשר לעשות להתברבר ושיהיה משחק שמאופיין ואנחנו עושים דברים ואין ממש כיוון, זה בדרך כלל יהיה משחק פחות טוב כי הוא שום דבר לא...
לא, למשחק שאין לו כיוון, או שהמנחה לא מספיק דומיננטי, או שיש יותר מדי מנחים. סליחה, או שתפקיד המנחה עובר יותר מדי ידיים. הנקודה היא שתמיד תמיד יהיה מנחה, ולכן גם אם מבחינתך מה שמעניין אותך זה להיות שהם, אתה רוצה לשחק את הנפסים או אתה רוצה לתאר את העולם, זה לגיטימי לגמרי, אבל תשים לב שעדיין יהיה למשחק שלך מנחה, ואם אתה לא מתכוון לקחת את האחריות הזאת, או שמישהו אחר ייקח אותה, או שהיא תעבור הרבה מאוד ידיים, כך או כך יש חשש שזה לא יגמר,
או שהקבוצה תניח שזה אתה
ותצפה שאתה תיתן כיוון
וזה לא יגרה.
ויש נטייה להסתכל על מי שיש לו את תכוני השליטה הכי חזקים כמי שייתן, שאחראי לתת את הקיום. בגלל שיש לו הכי הרבה כוח להשפיע על המשחק, אנחנו מצפים ממנו שהוא יהיה
אחראי. בהיעדר משהו אחר, עצם זה שיש לו תחום שליטה לפעול, גם נותן לו סטטוס גבוה. ואז הוא בא לסטטוס הכי גבוה, הוא אוטומטית מלחץ.
אוקיי.
אני מעדיף פים שלו בסוף.
עכשיו, שאלות יותר מזה בסוף, נשאיר זמן.
אני מודע שלא לגמרי הבאתי את העניין הזה של המנחס
אותו. המנחס שהוא לא שנה?
כן.
אם אנחנו מספקים, יש מספקים,
זאת אומרת, אני רוצה משהו שאתה רואה לכם את
זה. אם לא מדוגמאות, לא מדוגמאות. אז עוד משהו שעלה פה כשדיברנו, יש לה מונח באנגלית Game Master. על פניו, Game Master עם היינו מסתכלים עליו נקי, היה נראה שהוא מדבר על זה. הוא בדיוק הבן אדם שכאילו הוא לא אחראי על המבוך, הוא אחראי על כל המשחק. בפועל, עם איך שהמונח הזה משתמשים בו באנגלית, אנחנו בעברית יש לנו שפה שיש בה את המילה מנחה שהיא מושלמת. אבל באנגלית, Game Master נשמע כאילו נכון, בפועל זה מושג שלא...
זה עבר אוברלודינג במובן שם. כלומר, כשאנשים אומרים היום באנגלית Game Master או GM, הם מתכוונים למה שאנחנו קראנו לו שהם, פשוט כי ככה הייתה התפתחות של דברים, זה עבר מ-GM ל-GM כשיצאנו מהדנג'ן, אבל זה נשאר בעיקרון אותו תפקיד של ה-DM, שזה Dungeon Master, הדנג'ן עצמו זורק אותנו לתוך המרחב המדמיין, אז כל התפקיד, גם כשהתגלגל אחת ב-Game Master, נשאר תפקיד שרלוונטי למרחב המדמיין.
יש משהו באנגלית שכן תופס את זה?
NC, NC זה הכי קרוב, Master of Ceremony. זה השם של השהם מנחה במנוע הפליצה, בעולם האפוקליפס ספציפי. ומה שקורה זה שהוא מתייחס עם Game Master, הוא מתייחס לגיים, כאן הוא מתייחס לסרמוני, Master of Ceremony. מה זה הסרמוני הזה? הטקס הזה הוא המשחק, אין כל כך פרשנות אחרת. ואז זה שם אותנו במצב של אם אני המאסטר אוף סרמוני, כל האחריות של זה שהאירוע הזה של המשחק יתנהל כמו שאני רוצה שהוא יתנהל על הכתפיים שלי, ויכול להיות שאני אבזר את האחריות הזאת, יכול להיות שיהיו עוד אנשים שחולקים אחריות, אבל אני האחראי על זה. ובגלל שזה מתייחס לסרמוני, למשהו שלא קיים במרחב המדמיין אלא למרחב המשחקי עצמו, זה הדבר הכי קרוב שיש לנו באנגלית, נכון להיום, למנחה.
אז מכאן אנחנו נמשיך לספור עוד שמות, עוד תפקידים, והפואנטה הכי חשובה פה זה פשוט, תתחילו עכשיו עם מנחים משחקים, לשים לב. כי כשאתם מנחים משחק, עבודת מפדל שתהיה, כמו שאמרנו קודם, שהכל, כל התפקידים האלה אצלכם, אם אתם מנחים את המשחק, או אצל המנחה שלכם. זה אומר שאתם יכולים לעשות עם זה כמה דברים. קודם כל, חשוב שתדעו על מה מצופה שתהיה לכם אחריות. כי אם לא תשימו לב לזה, זה יתפזר.
אז אנחנו יכולים ללמוד מכל מיני משחקים, קודם כל, שמבצעים את האחריות. זאת אומרת, הם אומרים, נגיד, יצא לי להנחות בשניים, והיו סשנים שהיינו אחד אחראי לספק דבשים, ואחד מתאר את העולם ומנחה. כלומר, יש לנו בעצם סוג של שהם, שהם מיוחד לדבשים, ויש לנו מנחה ושהם עולם. או לדוגמה, אפשר לתת את הסמכות באופן הרבה יותר מוחלטי. לדוגמה, לפתוח סצנה ולהגיד לאחד השחקנים, היות שמדובר במשהו שמעניין את הדמות שלו, נגיד במשהו כזה, תאר לנו את המקום. עכשיו, זה לא רק נותן לך איזו הזדמנות רגע לשבת מהצד, וזה לא רק נותן לשחקנים שלך הזדמנות להפעיל את היצירותיות שלהם ודברים כאלה, זה גם כלי הנחיה. כי ברגע שאתה נותן למישהו לתאר משהו, פתאום זו יצירה אישית שלו, ופתאום אכפת לו מזה. ולכן, אם אתה אומר לו, עכשיו תתאר לי את הבחורה שאתה פוגש, אז אתה כבר... אם אתה תסכן נגיד את הבחורה הזאת, הוא כבר מושקע בה.
יש במשחקי אימה משהו שנקרא הייבן. בגדול משחקי אימה יכול להיות באחד משני מקומות, bad place או safe haven. וכשאני מדבר על משחקים חד-פעמיים של אימה, אני אומר, תעזבו haven, אל תנסו לעשות safe haven, זה נורא קשה בחד-פעמי, בקמפיין יש דרך לעשות את זה. למה זה כל כך קשה? כי כדי שזה יהיה safe haven, כדי שייכנס משהו מבחוץ והדמויות לא יברחו משם, זה צריך להיות חשוב לשחקנים.
כדי שהם ירצו להישאר בבית שלהם למרות שפתאום דברים מצבילים
כדי שהם ירצו להפעיל את הדמויות באופן כן. שהדמויות יישארו בבית שלהם זה צריך להיות חשוב לשחקנים כי מה שחשוב לשחקנים, אם הדמויות בסכנה מה שחשוב לשחקנים כברירת מחדל, בעיקר בקמפיין זה שימשך הקמפיין שלא תמות לי הדמות ואני מוכן להמשיך לשחק ולכן עדיפות מספר אחד להציל את הדמות שלי מסכנה
ולכן אנחנו בעצם תמיד צריכים לעבוד בקמפיינים על לגרום לשחקנים להיות מושקעים במה שקורה אבל זה
דיון אבל לתת לשחקנים לרגע להיות שעמי לתת להם את השליטה הזאת עוזר לנו לייצר משהו שיהיה חשוב לשחקנים
עכשיו, בדרך כלל, ואלה אם כן אתם מאוד מאוד יודעים מה אתם עושים מומלץ לא לשחרר את תפקיד ההנחיה כי לך תדע מה הם יעשו ואתה רוצה שהמשחק שלך יתקדם לכיוון מסוים אבל בהחלט עם דברים כמו תחומי שליטה אפשר לספק די
אוקיי, אז אנחנו עוברים לעוד שם אנחנו הולכים להתחיל לסקירת שמות את השמות פשוט אספנו מלהסתכל על מלא ספרים של משחקי תפקידים כי כל ספר משחקי תפקידים מנסה להמציא את הגלגל מחדש חלקם עושים את זה זה נראה כמו לחלוטין סתם כי אנחנו רוצים שם אחר מבחינה מסוימת ככה חשבנו על דברים כמו נביליס שלמנחה אם מתרגם מעברית זה אל החותמית התרבותית כן, זה התפקיד של המנחה שם אבל נעבור לשמות יותר מובנים שם שמופיע בהרבה משחקים שמנסים להשתמש במשהו
למה אנחנו בעצם רוצים לדבר על השמות האלה? כי כל אחד מהם מדגיש לנו משהו שבאופן מסורתי אותו בן אדם עושה אז אם זה לפעמים טכניקות זה מאוד מאוד ספציפי זה יהיה הדברים שנדבר עליהם בסוף בהתחלה אנחנו נדבר על דברים שהם בדרך כלל ברמת חשיבות של תחומי שליטה זאת אומרת דברים מאוד
אז נתחיל מתפקיד שמופיע בהרבה משחקים סינמטיים ואוהבים לשים את זה ככותרת במשחק שזה משחק סינמטי שהוא כמו בקולנוע אז תפקיד הבמאי במאי יש לנו גם בקולנוע וגם בתיאטרון ובעוד מקומות קרובה אבל אנחנו נתחיל מהזווית היותר סינמטית
ביחד עם במאי אפשר לשים את מפיק של PTA
נכון
זה בגדול אותו דבר
כן אז זה בעצם גיל, איזה תחום, מה התחום השליטה של הבמאי?
מה שקורה אצל במאי ומפיק זה שבעצם מתייחסים כאן מאוד לשליטה במרחב המדומיין יש כאן מישהו שהתפקיד שלו הוא אחריות על מה שקורה במרחב המדומיין הוא לא מנהל את היתרה כאן מנהל את משהו מבחינתנו העלילה של הסרט אבל אנחנו רואים את זה יפה מאוד ב-PTA הוא לא זה שכותב את הסיפור הוא לא זה ש... הוא זה שבעיקר במקרה של פרודיוסר אומר מי עושה מה מתי וזה עדיין ברמת השליטה על המרחב המדומיין כלומר בתחילת הסצנה הבאה תורך לתאר לנו איפה הסצנה והדבר הזה של תורך לתאר לנו איפה הסצנה זה בעצם אומר אני עכשיו מנהל את העברה של תחומי השליטה והניהול הזה הוא כן במרחב המשחקי, אבל הוא כל הזמן מדבר על המרחב המדומיין, מתייחסים מעט מאוד לשליטה ספציפית במרחב המשחקי, את המרחב המשחקי, השיטות האלה משאירות לשיטה.
אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אני חושב שאולי באמת מה שאתה מדבר עליו יותר קרוב למה שקורה ב-Prime and Adventure.
המפיק.
אבל, כן, המפיק, אבל הבמה הוא הרבה פעמים זה שיש לו את תחומי השליטה של דברים כמו קצב, תחשבו על מה שעושה במאי בסרט
רגע אבל קצב זה לא תחום שליטה תחומי שליטה אנחנו מדברים על מה שקוראים במרחב המדומיין קצב זה במרחב המדומיין
אז אוקיי אז תחום השליטה על דברים כמו חיתוך סצנות או כל מיני דברים כאלה
שזה כלי שבאמצעותו של קצב
כן סליחה
מה?
אני בתור האחראי פה על הפרקטיקה אז הייתי רוצה להביא דוגמה מאוד מאוד שימושית שמגיעה מלארפים נורדים מי שלא יודע יש סצנה גדולה של משחקי תפקידים בסקנדינביה והם מריצים משחקים שדי שונים ממה שאנחנו מכירים פה מתחרה ביום יום אז לדוגמה, יש כל מיני משחקים שבסצנה הנורדית שיש להם מגילה כתובה מראש, וכתוב לך מה הולך להתרחש בכל שלב של המשחק, ויש בן אדם שאחראי לעמוד מבחוץ ולהגיד, להצביע על בן אדם ולהגיד לו, עכשיו תן לי מונולוג של מה הדמות שלך מרגישה עכשיו. או להגיד, אנחנו חותכים עכשיו לשתי הדמונות האחרות, לתת להם לדבר ואז להחזיר אותך, לחתוך בין שתי סצנות או כל מיני דברים כאלה. אלה טכניקות שאנחנו לא מוגנים להשתמש בהן כמנחים. אנחנו בדרך כלל לא שוקלים את האופציה לקטוע סצנת קרב במבוכים ודרקונים בשביל לשמוע את האדמונולוג הפנימי.
מנחים וכהנים בהרמת יד, יצא לכם פעם שהפרטי התבטלה? למי קרה? יופי. כשקרה לכם הדבר הזה, עד כמה חשבתם על מהי נקודת הזמן המדויקת שבה אני עובר מהם אליהם? כי בעצם אני מריץ משהו כאן, אני מריץ משהו כאן, אני אעשה את המעברים האלה בזמנים מסוימים, בצבים מסוימים, כשמשהו קורה כאן, כשמשהו קורה כאן, זה היה תהליך מפושב, עכשיו אני אומר להם חפו ועובר אליהם? אוקיי.
האמת שזאת לא הדרמה, אם אפשר ליצור קליפהנגר, אז שם אני אכתוב.
או, הייתם דיירקטור, תרקותיי.
אז לחשוב על עצמך כמי שעושה את זה כל הזמן, ולא רק כמי שעושה את זה כשהפרטי מתפצלת או דברים כאלה, זה בעצם המקום שהשמות האלה עוזרים לנו. כשאנחנו פתאום אומרים, רגע, אפשר לחשוב על התפקיד שלי גם מהכיוון הזה, ואני יכול לשים לב שאף פעם לא הייתי דירקטור. אז אני יכול להגיד, אולי אני אמנה מישהו להיות זה, ואני יכול להגיד, אולי גם שחק הבא שלי אני אעשה משהו.
בארצה מקרים כשאתם הייתם דירקטור, הקבוצה התפצלה, אין לכם ברירה, אתם דירקטור עכשיו. אבל מה אם תבחרו להיות דירקטור? מה אם תגידו, אוקיי, אני עכשיו אסתכל על המשחק שלי מנקודת מבט של דירקטור. מה זה יביא למשחק שלי? אז אם אני אחליט במודע לפצל את הקבוצה כדי לנהל את המעברים, כדי לייצר קליפהנגר בטווחי זמנים מאוד מאוד קצרים.
או שאני אדרוש משחקן לבטא בצורה ברורה במשחק את הרגש של הדמות שלו או משהו כזה, שכדי שבמרכז הבמה הבאה, במרחב המדומיין, יהיה הרגש של דמות מסוים.
בעצם, העניין עם
העברת
של הדמות הזה, שלפעמים כשהמלחם מתמקד בדמות מסוימת, אדוני יושבת, וכאילו מתי... כאילו הוא איתו, הוא איתם, לפעמים קבוצה מתמצלת, אז הוא איתם, ואתה מחכה. אתה כאילו, אתה לא תמיד מתעניין מה שקורה איתם, אתה מחכה לשולחן. אם עוצרים קליפהנגר, אז זה לא דווקא לחכות, אלא אתה חושב על מה אני אעשה, מה קורה עכשיו.
במאי הרבה פעמים אחראי לדאוג לסרט בכללותו, ולדאוג שהקהל יישאר מנותק. זאת אומרת, מעבר לשחקן ודברים כאלה, סליחה, זה יותר מפיק. דירקטור,
בסדר.
לא חשוב. אז לשמור את הקהל מעוניין, באמת זה תפקיד שהמנחה יכול לחשוב על עצמו כאשר יהיה.
אני יכול להגיד שכשאני מפצל את הקבוצה מבחינת תפקיד דירקטור, אני מאוד מנחה של דינמיקה. אני אוהב להגיע למצב שהשחקנים שלי עושים איזה משהו ואני לא צריך להתערב, ואז כשהקבוצה מתפצלת, גם אם אני רוצה את הפיצול הזה וגם אם הפיצול קרה בלי שתכננתי, אני אומר, אוקיי, אני אריץ להם עכשיו דקה, אני אגיע למשהו יציב שהם מתעסקים בו, ואז אני אלך ואתן להם להמשיך לשחק לבד בלעדיי, ואז אני אעשה את אותו דבר לקבוצה השנייה, ואז אני אשב ואני אענה.
אוקיי, אנחנו נעבור עכשיו לתפקידים, לשמות שתואמים יותר את המרחב
המשחקים. לא,
רגע,
יש לנו עוד אחד.
היה לנו עוד אחד? אני מה אתה רוצה בגדול אותו
דבר? אז יש לנו את הבורר או השופט.
ורפרי.
באנגלית רפרי.
מאיזה משחק זה?
מופיע למשל ב-Stars Without Number, לדעתי יכול להיות שגם בטראבלר בחלק מהגרסאות.
זה לא היה בצ'יימנגר?
זה לא בטוח, אבל זה מופיע, יש כמה משחקים. מאפיין נפוץ של המשחקים האלה, זה חוקים מאוד מאוד נוקשים. אבל מאוד לא מכסים, כלומר לא בהכרח יכסו את כל מה שאפשר לעשות, אבל כשהם כן, הם יהיו מאוד מערכת סגורה ואטומה.
בעצם אנחנו התחלנו מתפקידים במרחב המדומיין, ועברנו עכשיו לתפקידים במרחב המשחק, זאת אומרת לאנשים עם כל מיני מתחמי שליטה במרחב המדומיין, כמובן שהם עדיין כולם נמצאים במרחב המשחקי.
התפקיד שלהם מדבר ומגדר על המרחב המבניין.
כמו שראיתם, זה מתחיל בכתום, אבל מה שהם מתעסקים בו הוא בשחור.
כן.
אפשר להגיד שוב בקצרה ובדרור את המרחב.
שוב, מרחב מדומיין בתוך הראש שלנו. אין לזה, אלא אם כן יש תחפושות ובלאו או משהו כזה, משחק או מיניאטורו, במרחב שולחני.
גם אז.
גם אז.
זה
רק אחד משם יסביר.
כן. זה נמצא לנו בתוך הראש. בתוך הראש שלנו, הכובע המצחיק הזה שמישהו תפר בבית הוא כובע מהודר של שליט. סבבה? או כשהמנחה מתאר משהו, בתוך הראש שלנו מופיע את משהו אחר. זה המרחב המדומיין. אין לו קיום שאנחנו מסוגלים לגעת בו או לחוש אותו. במרחב המשחקי, עדיף להתחיל מחוץ, המרחב החיצוני זה דברים שהם לא חלק מהמשחק. הכיסא שאנחנו יושבים עליו והשולחן, אלא אם כן נעשה משהו, הוא לא יהיה חלק מהמשחק.
הוא יכול להשפיע, אבל אין לו תפקיד. אנחנו לא חושבים עליו
כחלק מהמשחק. כן. מרחב משחקי זה הדבר הזה שבאמצע, כלומר דברים שהם חלק מהמשחק, אבל הם לא משהו שאנחנו מדמיינים. אם המנחה מתאר לנו משהו, המילים שהוא משתמש בהן הן קיימות במרחב המשחקי. הרגש שהוא מפעיל אצל השחקן זה הרגש שקורה לשחקן מחוץ למשחק. למשל, לדמות שלנו, כמו היה פוסט הזה שאיתי גרש כתב במשחק בתיאוריה, מומלץ, רגש לא קיים אצל הדמות, כי הדמות שלנו אנחנו יכולים לטעון שהיא מרגישה משהו, אבל היא מדומיינת. רגש זה משהו שצריך להיות קיים אצל השחקן. אם השחקן לא מרגיש אותו, אז אנחנו יכולים להגיד שהדמות מרגישה אותו, אבל הוא לא קיים שם. אז מרחב, קוביה למשל, יש לה קיום בעולם הפיזי, כפריט, בעולם החיצוני. ברגע שהמכניקה של המשחק אומרת שאתה מגלגל קוביה ומסתכל על התוצאה, אז גלגלת את הקוביה, עכשיו היא חלק מהמרחב המשחקי. היא משהו שקורה במשחק. אוקיי?
בוא נחזור לבורר שופט.
בסדר.
לרפרי.
אז בוא תגדיר לנו מה זה שופט.
אני צריך להשביר לכם מה זה
שופט.
שופט, טוב. אני הבן אדם של התיאוריה, לא חשבתי מראש על קונקרטית מה זה שופט.
כתבת על זה,
כתבתי
על זה מראש. והשופט הוא זה שאחראי על השיטה.
טוב, זה ברור. זה מה שאני חשבתי על הדברות, זה אלמנטרי.
אוקיי, הוא זה שאחראי על השיטה ויש לו את המילה האחרונה בנוגע אליה. עכשיו, השיטה היא לא דבר שקיים ישירות בעולם מדומיין. אנחנו לא מדומיינים שבעולם שלנו יש ניסויים מבחסים בזה.
קרה לכם פעם שהדמות שלכם, יש, עליתי בדרגה, לא, זה היה
בדרך כלל. בדרך כלל? אז לכן יש לי כל דברים שזה כן, נכון. אבל בדרך כלל זה משהו שנשאר רק במרחב המשחקי. חשוב לשים לב ש... ופה עולה משהו שדיברנו עליו קודם, זה מאוד מאוד לא חייב להיות אותו התפקיד של הבן אדם שמתאר את הדבשים. אין שום בעיה, יש הרבה מאוד קבוצות שיש מישהו אחר שהרבה יותר טוב במספרים וחורש כל הזמן את הספר ויודע חצי ממנו בעל פה. אין שום בעיה שהבן אדם הזה יהיה השופט. שגם המנחה, שגם המנחה כשהוא לא בטוח מה, איך משהו עובד בשיטה, יגיד לו, תגיד, אתה זוכר איך עובד יעקב? אז
מישהו זוכר איך עובד?
זה לא
מסובך. אתה השופט של הקבוצה של סל בסבירות בראשית.
אני גם
כבר שם. בסדר, אבל זה לא
בהכרח. אתה גאי לדוגמה, הרבה פחות טוב כשופט מאשר אם אתה מנחה. ולכן, הוא בדרך כלל נשאר מנחה.
גם אני.
ונותן את השפיטה.
אז זה משהו ש... כן, אז חלק מהמקרים, אם אתה שופט, אתה לא רק מטפל בבוררות של החוקים, אלא גם מחליט על איזה חוקים רלוונטיים במצבי קצה, כלומר, החוקים לא מתייחסים לזה, תגלגל משהו, עדיין זה לא משנה את זה שאפשר להעביר את זה למישהו אחר. זה אחד מהתפקידים שאני חושב מבין הרבה מהתפקידים שאני מדבר עליהם, הוא דווקא אחד מאלה שהכי קל לנתק ולהעביר למישהו אחר, כי בפועל הוא דורש... ההשפעה שלו היא לא בהכרח גדולה על החוויה המשחקית והכיוון המשחקי כמו האחרים.
ולהעביר אותו, אני אקנות לי אותם את הנקודה הפרטית, להעביר אותו למישהו אחר יכול לפנות לכם רוחב פס, יכול לשחרר לכם זמן לפני המשחק להתעסק בדברים אחרים, ותוך כדי המשחק להתעסק בדברים אחרים. זה יוצר מצב שכשאתם מנהלים קרב, אתם לא צריכים להיות אלה ששולטים בכל הפרטים של המספרים ודברים כאלה. לא, אתם יכולים עכשיו את כל תשומת הלב שלכם לתת לזה שהתיאורים של הקרב יהיו מגניבים לעל. אתם רוצים לשמוע?
כן,
סליחה.
זה לא
קצת בעיה,
למשל, כשיש לך, נגיד, אחד השחקנים משחק עכשיו את המפלצות, כי אני...
הוא לא משחק את המפלצות.
לא, זאת אומרת, רק את המפלצות.
הוא יהיה על השיטה.
אוקיי. זאת אומרת, אני לא נכנסת...
הוא דואג שהכל איזה יעבוד לפי השיטה.
אני כמנחה, כשהם, כמשתתף במשחק, מצפה שאם ליותם יש דמות, ולדמות הזאת יש כוח לפן, אז שיותם ידע איך להפעיל את זה. כי אם הוא לא יודע איך להפעיל את זה, אז הוא מאפן. ואם אני כשהם, לגמרי כשהם, בא עכשיו עם קוביית גלטים, כדאי מאוד שאני ידע להשתמש בכוחות של הקוביית גלטים,
אבל... אם יש לי שופט שמספיק טוב יודע, אז אתה יכול להגיד, הקוביה ג'לטין מפעילה, ולתת לו להסביר לכל הקבוצה מה זה עושה.
כן.
ולגלגל בי 20 ולהסתכל
עליו. אבל בוא נבוא הלאה ל...
תפקידים שהם מחוץ למרחב המשחקי. אלה דברים ש...
דרך אגב, MC ו-GM, Master of Ceremonies ו-Game Master, מבחינת השמות, הם גם במרחב המשחקי. יש עוד דבר כאלה, עוד נגיע,
אתם דברים על הדברים.
דבר שמאוד מאוד נפוץ בארץ, יש לנו הרבה מאוד חוגים והרבה אנשים מנחים בתחילת דרכם, זה מצחיק שדווקא בתחילת דרכם בחוגים, הרבה אנשים אומרים אני מדריך משחקי תפקיד. מה זה מדריך?
מדריך זה משהו שלא קיים במשחק תפקיד. זה קיים מחוץ למשחק תפקיד. הבן אדם הזה, בחלק מהחוגים הוא יהיה שחם. בחלק מהחוגים הוא יהיה מנחה. בחלק מהחוגים הוא יהיה מנחה בלי להיות שחם. בחלק מהחוגים הוא לא יהיה לא מנחה ולא שחם, הוא יהיה רק מדריך. הוא ייתן לילדים להיות שחמים ולא ישים לב שיהיה על הדרך גם מנחים. זה תפקיד חיצוני, זה תפקיד חיצוני שלוקח אחריות על המרחב הפיזי, על מה שקורה ברמה הפיזית, ו... בגלל שהוא הסטטוס חברתי הגבוה ביותר בסביבה, זה מישהו שעל הדרך יכול לגנוב לעצמו את תפקיד ההנחיה פחות או יותר בכל רגע, כי יש לו את הסטטוס החברתי הכי גבוה במה שמקיף את המשחק.
מה מדריך יכול לעשות? הוא יכול להוציא לך לסטטנים
מהחברתי. כן.
רק מפתיע. א', לא מפתיע, יש לזה כסף. ב', נראה לי, הרבה פעמים אם אתה מדריך, אז אתה הכל, כי זה בדרך כלל ילדים קטנים, ואז אתה פשוט...
לא ניכנס
לזה. מיכאל, כשיושב פה, אני זוכר שסיפר לי שכשהוא היה מדריך חוגים של מגופים ודרכונים, הוא היה מלמד את הילדים להנחות, ואז נותן להם להנחות ועובר ביניהם. מה שהוא שואב, ומבדל שזה עובד. אז הוא היה עוזר להם להנחות, אבל בעיקרו של דבר הוא היה אחראי שהילדים לא מתפרעים, לא מקביצים אחד לשני, אני יודע מה. וגם הסמכויות שהוא הפעיל, הוא נתן להם את כל שאר הסמכויות שדיברנו עליהם פה. אבל לא הייתה הסמכות להגיד לילד, אתה צריך עכשיו לשבת בפינה, אני מקווה שבאצת פרוים כאלה. אבל, או להוציא...
בפינה עובדית.
לקרוא להורים שלו או לדאוג שהוא יחזור הביתה בזמן. תפקידים שלא חייבים להיות בקבוצת הנחיה ובהרבה קבוצות משחק נותן. תודה.
רק קצת הקטנה, תפקיד מאוד זה שיש לנו זה, זה היכולת להגיד את זה עשית לא נכון. לא ככה מגלגלים קרב, לא ככה מתארים כסף. מה שזה לא יהיה שהוא מוכר להדריך לגביו, אז יש לו את הסמכות, ובשנים של משאר התפקידים, יש לו את הסמכות להגיד את הפעולת רולפליינג שעשית עכשיו, עשית אתה לא בסדר, ככה עושים אותו יותר טוב, תתקן.
זה נכון.
זה לא
בן
משנה.
איך
חושבים
לסטרח?
עם מה? מסטרח.
מי שמלמד שיטה? זה באמת? מישהו שבא ללמד שיטה, בהנחה שהוא לא כרגע מלכה משחק, יכול להיות שהוא פשוט ללמד שיטה. וזה תפקיד שמחוץ למשחק. הוא לא מתקיים כחלק מסיטואציה של משחק. הוא מסביר לך איך שיטה עובדת.
וגם מה שמיכאל תיאר, בנקודה שבה המדריך בא ועושה את זה, זה לא חלק מהסיטואציה של המשחק. זה תאר את המשחק, יש את הדבר, את האינטראקציה הזאת מול המדריך, שהוא משהו שמגיע מבחוץ ומפריע למשחק, ואז המשחק ממשיך.
שאלה
על המשחק.
הבנתי שאתה לא רוצה לשלב במילה עלילה, אין לי בעיה, יש לי השאלה אינטרוטית, למה אתה רוצה למעלה מזה, אבל אותם נדלה כיוון שאני רוצה לקחת אליו, הרי כל המשחק של שיטה, דבר שתיאורים בעולם הם כלי התחייה כדי להוביל את זה לכיוון מסוים או
לכיוון מסוים. לכיוון מסוים של המשחק, לא אומר לכיוון מסוים של הסיכור.
השיטה שלי כשהוא
מדבר על סמכויות
ושחקנים,
האם הוא לא מאבד את היכולת לקבל את המשחק? מאבד חלק מהכלים שלו, אבל לא בהכרח. אבל כשעושים את זה בצורה חכמה, אז מקבלים משהו תמורת זה. אם אני מוותר על התיאור של התחנת דלק שעכשיו הייתה לי, אז אני
כשתתפוצץ
הם הרבה יותר יסבלו.
ומה שחשוב לי כרגע זה להשיג את זה, וזה כיוון משחקי, שאגב איננו קשור לעלילה, אבל הוא מה שמעניין אותי כמנחה.
אז התפקיד הבא שנמצא בעולם הזה, מה שנקרא פסיליטייטור, אנחנו
לא מתרגם,
זהו, לא תרגמנו אותו כל כך מראש. מגשר,
מאפשר.
מאפשר, מעולה. זה בן אדם, זה עוד תפקיד, לקחנו את השם הזה מהספר של אחד הספרים שיצא לאחרונה של נומסטו, שזה אתר, זה מוציאו ספר שנקרא פובל
פוינט.
מדברים על התפקיד הזה כי התפקיד אפשרי. זה אגב מאוד מומלץ לבדוק, הם אומרים דברים חכמים מדי פעם.
אז זה תפקיד שמופיע שם ומופיע בפיאסטו. וגיל,
טוב, פסיליטייטור זה כמו שאמרתם מאפשר, זה הבן אדם שבזכותו אפשר לשחק. הוא דברים שאנשים יגיעו בזמן לסשן, שיהיה אוכל, שאנשים ידעו מתי צריך להיות איפה ומה לעשות. בפיאסקו הוא זה ש... פיאסקו הוא משחק די שוויוני, אבל הוא זה שיודע באיזה סדר המשחק צריך להתנהל, והוא יכול להגיד, עכשיו סיימנו סיבוב, עכשיו תורך.
מסביר שיטה שדיברנו על
עצמי. אני יכול להגיד לכם שבקמפיין שלי, אחת השחקניות היא הפסיליטייטור. אני כאילו, זה כיף ראש להם סשנים, תעזבו אותי, מזכירה לשחקנים שיש סשנים, היא שולחת לי כאילו וואטסאפ לפני, היא שואלת לי אם מזמינים אוכל, כולם רואים את זה, מאזינים כתרים. מה?
קפטן?
בלארד קוראים לזה ברוב של קפטן. אבל אני מדבר על קמפיין שולחני, כאילו ארבעה אנשים. פשוט אני באתי ואמרתי, רבק, אין לי כוח לזה, שמישהו אחר יעשה את זה. ואז אם השחקנים שלכם רוצים שגם יהיה קמפיין, מישהו אחר ידאג שיהיו סשן. זה שוב תפקיד שהוא חיצוני לגמרי להנחיה, למשחק, אבל בלי זה לא יהיה משחק. בניגוד למדריך, שלמי מאיתנו יש מדריך בקמפיין בבית, לכולנו יש פסיליטייטור בקמפיין בבית.
לפעמים הוא מתחלף, הוא מתחלק בין כמה אנשים, אבל תמיד יש. זה משהו שבתקווה
לא... בדרך כלל אנשים לא נפגשים בטעות.
קרה לי.
כן.
מה עם התפקיד, כאילו נגיד בלאר של בוקס עסק בתכנים, פסיכולוגים או שחקנים כאילו ירגישו, נגיד, מישהו שצריך להרגיע את השחקנים בסוף לעשות להם שחרור כזה או
זה גם, זה קיים ספציפית בלארפים, זה עדיין נדיר כי לא צריך את זה ברוב המקומות. על פניו הייתי אומר שזה סוג של פסיליטיישן, זה פשוט תפקיד שהצורך שלו הוא לא עקבי. ברוב המשחקים שלנו לא צריך את הפסיליטיישן.
לא, אבל זה נגיד תפקיד שקיים באופן קבוע בלארפים נורדים, שנוגעים בדברים רגישים יותר, והרבה פעמים אמורים להיות מאוד מאוד מעורבים רגישים. ושם, שים לב, כמעט תמיד מצופה מהמרחה לעשות אותו. ושוב, היה לו את כל אחרת, הוא זה שסביבו התעסקו אנשים במשחק, הוא זה שאמר, הוא הכניס כל כך הרבה, היה לו כל כך הרבה כוח על מה שזה, שמצפים ממנו, שהוא גם ידע להתמודד עם ההשלכות הרגשיות של הדברים האלה, ויעזור לסחקנים לעשות.
דרך אגב, יש את זה גם במשחקים שולחניים, אני יכול להגיד, אני התרשתי, קמפיין, יש לי קטע בקמפיינים, שהדמויות מתעסקות אחת, דמויות שחקנים, מתעסקות אחת עם השנייה וכאלה, אבל בכל זאת קמפיין, אני לא רוצה שהקבוצה תתפרק בגלל זה, ואני לא רוצה שבגלל שתי דמויות בקאסח שני שחקנים יהיו לך. ככה. ולכן אני כל הזמן דאגתי לייצר אצל השחקנים את ההרגשה הזאת, שהדמויות שלכם רבות, יופי, תכננתי את זה. ואז האמירה, אני תכננתי את זה שהדמויות שלכם רבות, זה אומר שברגע שאתם יוצאים מהמשחק, הריב הוא לא שמעת אף אחד מכם. ואני.
ואז הם כועסים על גיל ולא אחד על השני.
ובגלל שהם רוצים שהמשחק ימשיך, אז הם לא באים אליי ואומרים, אני לא מוכן לשחק איתו יותר וזה ותפתור את זה וזה. הם יודעים שאלה הם לא יכולים לבוא עם זה כנגד, לא רוצים, לא צריך, ביי. ואז בעצם אני לוקח עליי את האש ומשחק יכול להמשיך. זה בעצם אותו תפקיד.
פשוט יכול להיות תאורטית מישהו שהוא זה שדואג שכולם יהיו חברים לך.
אז התפקידים הבאים שאנחנו נדבר עליהם הם לקוחים כבר ישירות, הם קיימים בדרך כלל בשיטה אחת או שתיים ספציפיות, ואנחנו עושים, מה שאנחנו עושים לנו זה שהם מדגישים טכניקות לחיה מסוים. הראשון, מה שמופיע בקול אוף קטולו ועוד כמה מסתכלים הבודדים, זה נקרא קיפר, או הרוב יותר קיפר אוף סיקריטס, ש...
שומר הסודות.
כן, שומר הסודות. מה שקורה זה ש... בעצם, מה הסודות האלה? הסודות האלה הם סודות של... של עולם המשחק, של המרחב המדומיין. ספציפית בכל אופסולו, כל ענייני המיתוס, אני מנחש שאתם מכירים קצת. בעצם באו אל השם ואמרו לו, התפקיד שלך הוא לשמור על הסודות. ואז זה מפקס אותנו על משהו מאוד מאוד ספציפי. אנחנו צריכים לעשות שני דברים. דבר ראשון, אנחנו צריכים להעביר את המסר, יש סודות. בלי להגיד את הדבר הזה, יש סודות, אנחנו לא יכולים לשמור על סודות. זה מפקס אותנו בסטפים, בעולם המשחק, בסודות שיש בעולם המשחק. והדבר השני שזה אומר, הדבר הזה בעצם מפקס אותנו על סוג מסוים של תכנים שאנחנו צריכים לכתוב, ועל סוג מסוים של אינטראקציה שאנחנו רוצים עם השחקנים, שבה אנחנו באים ואומרים, זה העולם סביבכם, הפעולה של השחקנים תהיה במידה רבה לגלות את העולם, אבל במקודת חובת של השם, התפקיד שלי זה להסתיר את הסודות האלה.
כלומר, מדובר בטכניקה המשחקית של כל הזמן להוסיף ממד נסתר לכל מיני דברים שקורים. אז אם אני... אז כשהשיטה, כשהספר אומר לך, אתה הקיפר אוף סיקריטס, אתה מתחיל לחשוב על עצמך ככה, אתה כל הזמן לפי. אותו דבר שאנחנו דיברנו עליו קודם, שאתה, ברגע שמגדיר אותך כדירקטור, אתה הרבה יותר חושב באופן סינמטי, אתה הרבה יותר חושב על סוגיה של סינמה, אתה הרבה יותר... אז זה, אם מישהו מכם מחליט לכתוב שיטה, אז באנגלית זה מאוד מאוד מקובל להחליף את השם של המנחה, אתם יכולים לעשות את זה על מנת להשיג איזה שינוי.
שאלה, איך אני מעביר לסחקנים את התחושה שיש
סיפור בלי להגיד? זו סוגיה נפרדת. טכניקה מאוד מאוד בסיסית ש... מה?
מסך שהם.
כן, מסך שהם. קורא לך, ובמיוחד כשאתה כל מה עושה דברים מאחוריו וקורא אותם, ותגובה, אגב, לא חייב שיהיה שם משהו. מספיק שאתה אומר לבן אדם, רגע, מדפדף בניירות שלך, ואז נותן לו תשובה, אז הוא חושב שיש עולם מורכב ועשיר מאחורי הדברים, או כשאתה מנסה ליצור דינמיקה קבוצתית, לשים פתקים מסביב לשולחן, ואם צריך להעביר אחד או שניים, כן, במרכז השולחן, ואם צריך, אז לכתור כמה דברים ולהעביר אותם לאנשים, מיד אנשים רואים או עבר מידע באופן סודי, והם מתחילים גם לעשות את זה
בקרובה. אני אתן שתי דוגמאות ספציפיות. אחת, פעם לפני שנים, מישהי ביקשה ממני עזרה באיזשהו משחק, די משחק חד פעמי, טיפה קונספירציה פנימית כזאת של תמימות בין הדמויות, והיא אמרה, תמיד יש בעיה שהעוזר הפרלמנטרי לא מספיק מעורב בעניינים. זה היה בוונצואלה וזה, ואז אמרתי, אז שהכומר יקבל הודעה, תעביר לו פתק, שהוא יקבל הודעה לגבי זה שבמזוודה של היועץ הפרלמנטרי יש צ'ק פדרלי מארצות הברית, שבוונצואלה זה רואי, ופתק פתק לעוזר הפרלמנטרי, שבו נאמר שדודה שלו חיפשה אותי. ואז היא שאלה אותי, אבל למה יש לו צ'ק פדרלי? אין לו צ'ק פדרלי. למה דודה שלו חיפשה אותו? כדי להעביר לו פתק. ומה יקרה אם יגידו לו מה בפתק? אז הוא יגיד,
וזה דודה שנחיצה אותי, וכולם יהיו בטוחים שהוא משקר. אבל זה לסבך אותו סתם, זה מה שרציתי. ודוגמה שנייה היה לי משחק חד פעמי, שבו באתי עם קופסה כזאת מעץ, הנחתי אותה על השולחן, היא הייתה לידי, פעם בכמה דקות הצצתי לתוכה, וככה זה נמשך כל המשחק, ואז נגמר המשחק, סוף המשחק פתחתי אותה, הוצאתי את התפוח שלי ואכלתי אותה. אבל זאת הייתה המטרה של הקופסה, שיהיה לי משהו להציץ לתוכו מדי פעם. מצוין, סודות. כדי לייצר סודות, כל מה שצריך זה להגיד למישהו.
עכשיו, יש את הדרך הקשה שהיא אשכרה להמציא סודות. זה בדרך כלל מה שקורה בלאוסים, זאת אומרת...
אני כתבתי על זה פעם.
הרבה מאוד הנחיה שאתה עשוי לעשות, אתה יכול לעשות מראש. למעשה, הרבה פעמים מי שכותב משחק, ובמיוחד לאוס, הוא בעצם מנחה את המשחק מראש. הוא מנחה את המשחק, ובגלל זה, לדוגמה, כשאתם כותבים קדימון למשחק שלכם, וכבר מתחילים להנחות, כי אתם שולטים באיזה ציפיות בן אדם יביא איתו. ולכן, עוד דרך זה פשוט לכתוב לאנשים דמויות עם סודות, או בלאפ, גם כן פשוט בסדר ולרחוש להם.
חגי הלך ללוח, נראה לי שהוא רוצה שנעבור לסטורי טלר, כי הוא כתב סטורי טלר.
כן.
סטורי טלר, זה מספר סיפורים.
אז סטורי טלר מוכר מהספרים של הזאב הלבן, ווייט וולף, עולם האפלה, נשגבים כל מיני כאלה. וזה שם בעייתי, מאותה הסיבה שהעלילה זה מושג בעייתי במשחק תפקידים. אנחנו נסכם...
לא, זה לא מאותה סיבה, זה מסיבה אחרת. זה שם נוראי בגלל שסטורי טלר אומר מילולית שאתה מספר סיפורים, ומשחק תפקידים זה מדיום נוראי לספר בו סיפורים. אתה רוצה לספר סיפור, תספר סיפור, תכתוב ספר, תקליט פאקינג פודקאסט, סליחה. משחק תפקידים זה לא מדיום הנכון לספר בו סיפור. אבל לא לזה וואי פולט התכוונו בכלל, בגלל זה משם נוראי. כן, סליחה.
אז אנחנו רק נזכיר כאן איזה בעיה שמדברים עליה הרבה במשחקי התפקידים. יש מאמר מה שמדבר על הדבר הבלתי אפשרי לפני ארוחת הבוקר, The Impossible Thing Before Breakfast. מה שהוא אומר זה דבר כזה. בואו נחשוב על איך אנחנו מסתכלים על משחק בדרך כלל. המשחק הוא, מבחינה מסוימת, הוא סיפור שבו השחקנים משחקים את הדמויות הראשיות. השחקנים שולטים לחלוטין בדמויות שלהם, והמנחה שולט לחלוטין בכל השאר, כולל העלילה. רגע, איך הם הדמויות הראשיות בעלילה אם הוא שולט בה? זה בעיה מאוד מאוד נפוצה, והיא גם מובילה לטעות הנחיה הכי קלאסית בעולם שכולנו עשינו מתישהו, שזה הסללה ברמה של אנחנו הולכים שמאלה, אבל יש שם דינוזאור! וכל מיני כאלה או מודולים.
אני רציתי שאתם תפקו בסיפור שלי, נינה, ואתם לא אמורים ללכת שמאלה. עכשיו, יש כל מיני דרכים להתגבר על זה וכל מיני דברים כאלה, אבל אכן מדובר בבעיה מרכזית של חשיבה לא נכונה על מה שאנחנו עושים. מה השאלה?
מה אני עושה עם השחקנים שלי מקובעים שחושבים שזאת הדרך שאני רוצה שהם יעשו, למרות שאני עדיין גרוש?
תן להם חופש מוחלט, לדעתי.
אני רוצה להבין את השאלה.
אם הם ממשיכים לחשוב שהוא מסליל אותם?
אם הם ממשיכים לחשוב שאתה מסליל אותם?
אם הם חושבים שאני מסליל אותם כל הזמן, למרות שאני בכוונה הכנתי דרכים להיות גמיש.
בכוונה הכנת דרכים להיות גמיש?
כן, נגיד, הם אומרים, טוב, זאת הדרך
שהוא רוצה שנלך בה.
שהוא רוצה שנלך בה, אז כדאי שנלך בה. אני גרמתי להם לשבע אמונים למלך מסוים, הם אמרו אנחנו לא רוצים לשבע אמונים, אבל בגלל ש...
תתחיל לשים מחירים על הבחירות שלהם, תן להם בחירות ולא משנה מה הם בוחרים, יש לזה בחיר ואין בחירה נכונה.
זה לא אומרת שהייתי גם מוכן לגמרי שלא
הייתי פעמיים מכירי הדבר הזה של אין בחירה נכונה, של אנחנו עכשיו צריכים לבחור בין משהו עם השלכות שליליות וגם השלכות שליליות למשהו אחר עם השלכות שליליות וגם... והם יבינו שהבחירה אמיתית. אם הם בוחרים תמיד בין טוב לטוב, או בין שתי אפשרויות שבשתיהן אין רע, הם תמיד יחשבו שהם בחרו נכון את מה שרצית שהם יבחרו. אבל אם פעם אחת על הבחירה הזאת זה ימשיך לקדם אותם ולא יתקע אותם, יש המשך פה, אבל יש מחיר להמשך הזה, פתאום הבחירה האמיתית. אם יודעים על המחיר מראש, שתי אפשרויות, ושתיהן יש מחיר, הבחירה האמיתית. אם אין מחיר לאף אחת מהבחירות, יכול להיות שהם ינסו לנחש מה אתה מעדיף.
רק בשביל להיות
ברור,
מה אתה חושב
שאתה אומר?
כשאתה מדבר על מחיר, אתה מדבר על
מגיב? משהו שאם לא רוצים שיקרה. אבל בואו, זה כן, זה שאלה
נפלגת.
אז אחרי שדיברנו על כל... מה זה?
משגים את מיכאל.
הישג
אישי. וכי
מיכאל
חושב
כן. אבל רגע, אחרי שנתנו חוסר לגיטימציה מוחלט לכל שאלה של הלילה בלזה, למה בכל זאת יש טעם לדבר על סטוריטלר? וכאן אני רוצה לדבר על משהו. אם אתה מסתכל על הספרים של עולם האפלה ועל ההסבר שלהם למה הוא סטוריטלר, אז מערבבים בין כל מיני רמות שאנחנו דיברנו עליהם, בין מנחה ובין שם ובין מיני רמות, אבל משהו אחד שהם מנסים להדגיש זה בעצם השבירה ההיסטורית שבה בעצם מופיע כל ונפייר וחבורתו, שזה איכס ה-D&D, אנחנו רוצים משחק רול. אנחנו רוצים שיהיה דרמה ושיחב לנו וכל מיני דברים כאלה. ובתוך ההקשר הזה, מה שבזאב באחד מספרי הנושאים של עולם האפלה מדברים עליו, זה המנחה דואג שיהיה, הסטורי טלר, דואג לאחד את המשחק לכדי סיפור. וזה בעצם מדבר על לתת מבנה רגשי של סיפור להתרחשויות במשחק. כלומר, לתת מבנה של סיבוך, קליימקס והתרה. ולעשות את הדבר הזה כמנחה, כלומר, לשאוף שיש שלב שבו השחקנים שלך מכירים את מה שקורה סביבם ומרגישים יותר ויותר מעורבים, ואז יש נוצרות בעיות. ואז ליצור מצב שיש הרגשה שכל הבעיות מגיעות לסי ויש פיצוץ אדיר, ואז ליצור מצב של מטרה. זה בהחלט מטרה לגיטימית שאתה יכול לקחת על עצמך כמנחה, לארגן כך את ההתרצויות סביב שולחן המשחק שלך.
בעצם מה שנוצר לנו כאן זה מצב שבו הסטורי טלר צריך לספר סיפור, בגלל שאת השחקנים מה שמעניין זה לגלם את הדמויות שלהם והדרמה בין הדמויות שלהם, ולא קידום הסיפור. ולכן הוא זה שהאחריות על איזשהו סיפור שיהיה פלטפורמה לדרמה בין הדמויות, הוא זה שהאחריות לספר את הסיפור הזה נופנת עליו, כי המשרצים האחרים לא יקדמו את הסיפור. אני רוצה לראות, אבל
תרגיש שיש סודות קצת.
לא, קח לו את הפתק ותקריא אותו לכולם.
אני לא מדבר שהמנחה אולי באותו נושא של D&D הם אומרים את הסכנים שלהם הסיציפיים הסכנים
עכשיו,
אם זה באמת אליכם, זה אם בהלכה מקובלת אליכם שסכנים בעיקר מוידים לדבר בזמן שלהם
אם שחקנים בעיקר מעוניינים לגלם את הדמויות, אין התפקיד הזה נופל על המנחה.
האם זאת הנחת בסיס
מקובלת
עליכם?
יש
סרטנים כאלה. זאת לא הנחת בסיס באופן כללי, אבל אני יכול להגיד שתביא בקבוצה, אותה שחקנית שהיא הפסילית, אני טוב, תתקע את העלילה 700 פעם כדי לעשות פרובוקציות ודרמות של הדמות, כי יותר כיף לה לעשות את זה מאשר אותו אחר. לפנקליים.
יש לנו שם אחרון מהרשימה שאספנו, קייס אופיסר, שאספנו מדלטה גרין.
כן, אני רציתי. דלטה גרין, לדלטה גרין יש עכשיו פרויקט מימון המונים של הגרסה הבאה של דלטה גרין. וגיל
ישן כל הלילה כי זה התחיל אתמול.
אני ישנתי סבבה, מה אתה מדבר? אני ישנתי סבבה בגלל קייס אופיסר, בגלל השם הזה, ומה שהוא אומר על המשחק. דלטה גרין הישן, מ-95 או משהו כזה, היה הרחבת קונספירציה מודרן דיי, כלומר לפני 20 שנה, של כל הפצולות. לשהם קראו קיטר. הוא אכן היה קיטר אוף סיקרטס, והפעם זה היה קונספירציה, והסיקרטס היו סיקרטס של קונספירציה, זה נוסף למיתוס. וכאן באים ומשנים את התפקיד. ממי שצריך לשמור על הסודות, הוא הופך להיות ה-case officer. במרכז ה-case נמצאים ה-investigator. פתאום, מה שאני צריך לתכנן, זה את ה-case. ורואים בכל השיטה את זה שפתאום יש מכניקה ל-relationships, מברדרות של relationships, הרבה מאוד התעסקות בחיים הפרטיים והאישיים של ה-investigator ומה קורה להם. אז בעצם התפקיד שלי הופך להיות הרבה יותר דומה ל-storyteller. אני צריך לכתוב case, כדי שהקייס הזה יהיה פלטפורמה שעליו אני אוכל להתעסק בחיים האישיים של האינבסטיגטור.
מי מכם שמכיר את, מנוע, את עולם האפוקליפסה של וינס בקר יודע שאחד העקרונות שהוא מציב למנחה היא הוא תהיה המעריץ הכי גדול של הדמויות שלך. זה בעצם להגיד להם, להגיד למנחה באיזשהו אופן תהיה קייס אופסר. כלומר, אתה אתה רוצה שכולנו נדבר על הדברים המעניינים שקורים ל... וזו דרך להוביל את המשחקים שלך. אם אתה חושב באופן הזה, אז אתה אומר, הדמות הזאת יש לה תסביך עם אבא שלה, אני אכניס את אבא שלה כל הזמן למשחק, אני ארחץ לה על הכפתורים האלה. אתה,
ואני אדאג לעצב את הקייס, את מה שאני מתקרים ככה שאיכשהו האבא שלפני 30 שנה עשה פרויקט ביחד עם תעשייה אווירית, על פרויקט שהוא עשה אז, אז היום זה משמש כדי לתקשר עם החייזרים.
אז,
כן.
יכולים לקרות כל מיני דברים. שימו לב שכל שלושת התפקידים האחרונים
האלה... היה לי כזה וזה עבד בפרויקט. זה לא החייזרים.
שימו לב שכל שלושת התפקידים האחרונים תיאוריית המרחבים, בגלל שהם עוסקים בדברים שהם טכניקות פשוט משחקיות. אנחנו יכולים להפעיל אותם דרך כל מיני מקומות. אבל הם מתמקדים במשהו מאוד מאוד ספציפי. עכשיו, תנסו לחשוב על עוד משהו שאתם יכולים לעשות בעצם עם כל הדברים האלה. הייתה פה שאלה קודם על האם זה לא קצת לא חכם לבזר את התפקידים. כלומר, אם אני המנחה ואני רוצה לשלוט על הכיוון של המשחק, האם לא מן הראוי שאני אשתמש בכל הכלים שבידיי על מנת לכוון את המשחק? ולמה בכלל לתת דברים לאנשים אחרים? אז מעבר לעובדה שמשחקי תפקידים הם בדרך כלל משהו שיתופי, ואנחנו נהנים בדרך כלל מהדבר הזה, יש שתי סוגיות. אחד, זה מה שגיל דיבר עליו של רוחב פס. לא כולנו עד כדי כך טובים בכל הדברים האלה בשביל לעשות את כולם במקביל לכל האחרים.
אני יכול להגיד לכם למשל שאני מאוד 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 אוהב דווקא את התפקיד של שהם לתת לשחקנים שלי, פשוט כי בעיקר בפנטזיה רפרטואר התיאורים שלי יחסית לרוב המנחים והשחקנים אי שם קטן. אז עכשיו אנחנו נכנסים לפונדק, יופי, תאר לי את הפונדק, כי אני אין לי את היכולת עכשיו לתאר 70 פונדקים שונים, אבל יש לי פה עוד 4 אנשים, רבה, שהוא יתאר פונדק אחד.
עכשיו, דבר אחר זה, דבר אחר הוא לפתח את עצמנו כמנחים. כי יכול להיות שאתה ממש טוב בתיאורים, אבל אתה לא רגיל לשלוט בסצנות. יכול להיות שאתה ממש טוב לטפל בסצנות שלך, אבל אתה לא רגיל לנהל את המשחק מאחורי הקלעים כל הזמן בסודיות. ופה יש אתגר בשבילכם, נסו לכתוב ככה משחקים.
קחו תפקיד, תחליטו, אני עכשיו כותב משחק בתור קיפר, אני עכשיו כותב משחק מנקודת מבט של קייס אופיסר, אני עכשיו כותב משחק ואני אנחה אותו מנקודת מבט של רפרי.
עוד יותר גרוע, תנו את כל התפקידים האחרים לשחקנים שלכם
ותישארו מנחים.
לדוגמה, משהו שאני חולם לעשות כבר הרבה זמן ואולי יום אחד, הבעיה שזה יקר, זה להיות המנצח. מה זה אומר? אני אחראי אך ורק על הפסקול של המשחק. כתבתי את המשחק מראש ונתתי להם דמויות שכבר נמצאות בכל מיני וקטורים והם הולכים להתנגש אחד עם השני. זה לא כל כך קשה לכתוב משחק שהדמויות פשוט יריבו אחד עם השני ויצרו את זה, לארפ חדר מה שנקרא. אני יושב בצד ומנגן. עכשיו, אני אצטרך להתאמן יותר על כלי אחר, כי הכלי שלי הוא סקסופון והם לא הצליחו לדבר אחד עם השני, אבל לשלוט בפסקול, זה הכל, או להפעיל טייפ, או לנגן, ומוזיקה עושה את זה לאנשים. מה?
עושה את זה.
כל הכבוד. אני רוצה לעשות את זה עם מוזיקה חיה.
ואז אתה צריך נגנים וזה...
הזכרת לי פעם הרעת תפילת שולחני. זה היה...
לא,
לרד חדר שבו החדר הוא חדר עסקאות. אז יש קבוצה של אנשים יושבים מסביב לשולחן. אבל זה חדר, אבל זה חדר עסקאות, אבל, אבל, אבל זה לארד, כי הם כל הזמן באינפלייט הזה. וזה חדר עסקאות בשנות ה-80, והם תקועים שם רק שהם סוגרים את העסקה עם איזשהו תאגיד בסין או משהו, לא זוכר מה זה היה. אז הם חייבים להישאר שם, והדרך היחידה שלהם לתקשר עם העולם בחוץ, זה מכשיר פקס, כי אנחנו בשנות ה-80. אז פשוט הייתה לי, היה לי מכשיר פקס ישן, שהיה מונח שם על השולחן, והם ישבו, ונתתי להם איזה תיאור פתיחה, נתתי להם איזה קיקסטארט כזה, והנחתי דף על המכשיר פקס, ואז הם לקחו אותו וקראו אותו, ודיברו ביניהם, דיברו ביניהם, ואז לקחו דף, נתתי להם דפדפות, כתבו משהו, הניחו את זה על מכונת פקס, אני לקחתי וקראתי. הם עשו את מה שהם עושים, אני עניתי להם בהתכתבות. וזה עבד, זה היה מצוין.
בגורי
ובגורי, הייתה משחק בווידאו, כאילו
ישבה
מחוץ
לחדר שבו היה
לארט,
והם נקשבו
איתה
דרך איזשהו מחשב,
וכאילו
היה
איזה... רגע, עכשיו, שימו לב, משהו מעניין לגבי מה שאני עשיתי, אני הייתי השהם של המשחק, לא רק המנחה, הייתי השהם של המשחק, כי להם יש שליטה במרחב המדומיין, רק במה שקורה אצלם בחדר. אני יכול להכניס פרטים על העולם בחוץ דרך הפקס כמה שבא לי. אני עדיין השהם. להם יש שליטה בחדר אחד מתוך העולם.
תארו לכם משחק שבו אתם מנחים את המשחק רק בתור הדבר. יש לשחקנים, המשחק מתנהל בהתכתבות, ואתם בוחרים מה יגיע ומתי. ולמי? אוקיי? אתם יכולים להעביר מכתב שלא ליעדו, איזה משהו עם סודות, להנחות כך המשחק, בהחלט אפשרי.
אבל אל תגזים. אנחנו, מה?
לא
יודע, לא. כן, לא, אנחנו נותנים כאן רעיונות פסיכיים, אבל קחו אותם כתרגילים. אני יכול להגיד לכם שלפני איזה 4 שנים אני החלטתי לעשות לעצמי תרגילי כתיבה והנחיה. ואמרתי, אני מריץ משחקים לפי הזמנה. ומה שלא סיפרתי לאנשים זה שבעצם אני עושה את זה בתור תרגול להכנת 2 הדקות הראשונות של המשחק, כדי לראות אם אני מצליח לייצר דינמיקה כמו שאני רוצה. והם הזמינו משחק. והיום סיפרתי להם מה הייתה הדינמיקה שיצרתי להם והם אמרו, נכון. אבל יש בזה משהו קצת לא הוגן, כי זה היה משחק בינוני למדי נראה לי. הם לא קיבלו את המיטב, כי עשיתי ניסוי.
בפעם הראשונה שעושים ניסוי הוא פחות טוב,
כן.
אבל זה בהחלט ייתן לכם כלים שאחר כך אתם תדעו להשתמש בהם. אגב, כל הכלים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, שוב, בגלל רוחב הפס המוגבל שלנו, ושהנחיית תפקידים, הנחיית משחקי תפקידים היא דבר לא פשוט, אז כדאי להתכונן לדברים האלה מראש. אלה כנראה לא דברים, את הלקחים שתקחו מההרצאה הזאת, תסכימו לקחת, יהיה לכם קשה ליישם בזמן אמת. אני מאוד מאוד ממליץ לכם לתכנן מראש. להגיד לעצמכם, זה יעזור לי לעשות, לא להתעסק עם השיטה, הולך לקרות פה משהו ממש מורכב, אני הולך לבקש מישהו לטפל בזה, כדי שיהיה לי זמן למשהו אחר.
תכננו את זה מראש. בהכנה מראש, אם אתם מבטרים על סמכויות של שהם לפרקי זמן ארוכים, נותנים לשחקנים שלכם לשלוט בהרבה דברים במרחב המבניין, תכינו לעצמכם מראש בצורה שברורה לכם מאוד מה הכלים שלכם כדי להנחות את המשחק. כלומר, אתם יכולים, זה יכול להיות, אני עכשיו יש את הדבש האחד הזה שאני משחק ואני לא נותן שליטה בו, ודרכו אני משפיע על המרחב המבניין ומנהל דברים.
ונעשו כאלה, אם אני לא טועה, מיכל הריץ פעם משחק, אך ורק בתור, דרך דבש, זאת אומרת דרך דבש ספציפית. אפשרי, אפילו לתת למישהו אחר להיות שם, אתה מנחה את המשחק. היו פה אנשים שאמרו שהם מגדירים את עצמם בעיקר כשחקנים, שימו לב שהדברים האלה יכולים לקרות, וחלק מהדברים האלה אתה יכול להוביל בתור שחקן. אם למשחק שלכם אין מנחה, כמו שאמרתי, אם אתם השהם, אז כנראה שאנשים יסתכלו עליכם בדאגה, ואם אתם שחקנים
והמנחה לא, והשהם לא עושה רושם שהוא מתכוון לקחת אחריות, אתם יכולים לקחת אותה.
דרך אגב, בעניין הזה
שמעתי על הרבה מאוד משחקי כנס כאלה שבהם הקבוצה השתלטה על מה שקרה. פשוט
לא הקבוצה, משתתף אחד.
אוקיי, בדרך כלל משתתף
אחד. מה הדבר הזה שמפריד בין משתתף שהוא המנחה לבין האחרים מלבד הסטטוס? כלומר, אם אני רוצה להציג לעצמי את הסטטוס הזה, אם אני עכשיו רוצה לחטוף משחק, מה אני צריך לעשות? מה יכול להיות לי שאין לשהם? אתם יודעים את התשובה הזו? דיברנו על זה? מה שקורה זה שהדבר הזה זה מטרה משחקית. שהם מנהל את המרחב המדמיין. מסביב לשולחן אין לו מטרה, הוא לא יודע מה הוא מנסה להשיג. וזה שהוא לא יודע מה הוא מנסה להשיג, גורם לזה שהמשחק זורם לפי המרחב המדמיין. ואם אתם תגדירו לעצמכם איזושהי מטרה במרחב המשחקי, מסביב לשולחן, אני זוכר שנכנסתי למשחק של אילן לברוביץ' אני חושב, ו... המטרה שלי הייתה להוציא שחקנית מסוימת כועסת, באמת המטרה שלי הייתה שבסוף המשחק, כי זה היה שולחני שמשולב בלארק וזה, והייתה לי מטרה שכשהיא יוצאת מהמשחק השולחני לחלק של הלארק היא תכעס. 10 דקות לפני סוף המשחק השתלטתי לו על המשחק, היא יצאה משם כועסת עצבנית רצח, אמרה לי שזאת הפעם הראשונה בחיים שלה שהיא פעלה עם ספייט בתור שחקנית ולא הייתה נאמנה לדמות שלה, והיא כועסת עליי על זה שגרמתי לה לעשות את זה. מצוין, הצלחתי.
עכשיו, הדבר האחר שאתם יכולים לעשות,
רגע, אני לא מבינה את זה. זאת אומרת, איך זה נראה? זאת אומרת, לא הסיפור שלך, כי זה דווקא לא, לדעתי לא דוגמה טובה, אבל דווקא במצב נורמטיבי נורמלי של קבוצה, איך זה נראה שבגיד יש לי את המנחה, סליחה, יש לי את השהם, ואחד השחקנים הוא המנחה.
אתה
כשחקן... במצב של הייטק או לא של הייטק?
לא במצב של הייטק, לא במצב של הדוגמה שנתת שהיא מצב קיצון, יוצא דופן מאוד ספציפי לסיטואציה. אלא, נגיד, מה זה אומר לשחקן צריכה להיות מטרה? מה זה אומר, איך זה נראה? מה השחקן הזה עושה?
אני אתן כמה דוגמאות בפועל. היה לי סשן, אחד הסשנים הטובים שהיו לי. אני, תחילת הסשן, הכנסתי נאפס, הם פגשו אותו, נתן להם קצת מידע. אחד השחקנים הוציא את הדמות שלו בסערה מהחדר. סיימנו את הסצנה עם הנאפס הזה. הוא אומר, טוב, יש לי סצנה. ואז אומר לשחקנים האחרים, אוקיי, תתנו לי סיבה אחת למה לא להצטרף לאלה שתפסנו כהרעים במשחק. זהו, הוא הנחה את שער הסשת, הוא עושה פעולת הנחיה, הוא החליט, זאת הסצנה עכשיו, אני נדעתי לו לעשות את זה, אבל הוא החליט שזאת הסצנה, ואז הוא הנחה את הסשן. הסשן הפך להיות סשן על דינמיקה בין דמויות. אני ישבתי שם, אני הייתי מנחה ליצעיר, לא ידעתי מה אני יושב בשקט עכשיו 3 שעות? ישבתי בשקט 2.5 שעות מתוך 3 שעות, השאר ניסיתי...
עכשיו, מה הופך את חגי בסיטואציה הזאת לשהם ולא למנחה? אם חגי היה מכוון לזה שיהיה סשן של 3 שעות שהוא יושב ולא עושה כלום והשחקנים מתבחבשים בינם לבין עצמם, כמעט בכל קמפיין יש לי לפחות סשן אחד כזה שאני מכוון אותו דווקא לנקודה הזאת ומידן אחורה ומסתכל על השחקנים מתבחבשים ואז דימה עוזב את הקמפיין כי הוא לא אוהב את הדבר הזה. אז אם אני מתכנן את זה, אני מנחה. אם השחקנים
יקבלו למצב הזה, הוא זה שבחר לעשות את זה, ובדרך כלל גם כולם יודעים שהוא בחר לעשות את זה. אתה יכול להנחות בלי שאנשים ישימו לב, אבל אני מניח שבמשחקים שלך אנשים מודעים לזה שאתה עדיין שולט בכל מה שקורה, ושאתה תוציא אותה מזה כשאתה תמצא.
אנשים מרגישים את הסטטוס, זה מספיק.
אם אחרות לעשות את זה, באופן כללי, אם נחליט את זה קצת יותר, זה שיש, כשהמנחה הוא לגר, כאילו, שיש רק שהם במשחק, מי שמנהל את הרחק הוא שהם, אז אם אתה מתחיל ללכת למקומות, אתה יכול פשוט להכווין על ידי לאן הדמות שלי הולכת, אם אתה עושה את זה בצורה מודעת ומכוונת, ושולח את הדמות שלך למקומות מסוימים, והקבוצה הולכת אחריך, אז אתה יכול פתאום להפוך לממש מנחה. כי עכשיו, אם אני עכשיו אקח אותנו לשפת הרגעה של להילחם במשהו, אז עכשיו יצרתי דרמה, ואם אחר כך אני אגיד עכשיו אנחנו נחים, אז יצרתי רגע של שקט אחרי הקרב, וכן.
עוד דבר שאתם יכולים לעשות כשחקנים זה לעזור למנחה שלכם לעשות את מה שאתם חושבים שהוא רוצה לעשות.
נזכרתי במשהו מעניין שקרה לי בקמפיין והוא רלוונטי מאוד פה. היה לי קמפיין שבו אני לאט לאט ויתרתי על עוד ועוד ועוד סמכויות ורציתי לראות על כמה דברים אני יכול לוותר עד ושהמשחק ימשיך לפעול, והמשחק ימשיך לפעול, ובשלב מסוים אמרתי כן, אבל ויתרתי פה על כל כך הרבה דברים שלא כיף לי, ואז התייעצתי עם מיכאל באמת, ואז הגיע הניסוי הבא. עשר דקות לפני התחלת המשחק הרמתי טלפון ואמרתי אני מאחר בחצי שעה, תתחילו בלעדיי. סשן אחרי זה פשוט לא הגעתי. אני לא יודע כמה זמן הקמפיין הזה המשיך, אבל אני פשוט אמרתי להם טוב הנה הקנני משחק.
כן, בהנחיה אולימפית ב-2012 אם אני לא טועה, מיכאל פבסלר הגיע, כתב משחק עם דינמיקה, כתב לארב חדר עם דינמיקה זה, אסור היה לו להריץ לארב חדר כי אשכרה הוא היה נפסל, אז הוא המשיך להיות שם תיאורטית, אבל הם היו בתוך מרחב סגור אז זה לא היה מאוד מאוד חשוב, הוא לא נדרש לתאר הרבה, ו... הוא נתן לדמויות, הם נהנו נורא בכל הקריטריונים של מעורבות שחקנים ודברים כאלה, הוא קיבל את הניתוד המלא, הוא קיבל נקודות לא מאוד טובות על תיאור ודברים כאלה מהשחקנים שלו, הוא קיבל נקודות מצוינות והוא הגיע למקום שני בגלל שהיו אנשים שיצאו עבודה אקטיבית יותר, אבל זה דרך לגיטימית להנחות. אבל אם נחזור רגע למה שדיברתי עליו קודם, כשחקנים אתם יכולים לשים לב לדברים האלה ולהגיד למנחה שלכם אתה לא שופט מי יודע מה, או אתה שופט מצוין אבל תן לנו לעשות יותר תיאורים, או אתה יכול לתת לי להיות אחראי על הקטעים הסודיים ולהכניס דמות עם איזשהו רקע בסודות וכן הלאה, או אתה יכול לתת לי להכיר את הרקע המשפחתי של כל הדמות. אתם יכולים לתת גם ממש ממש אקטיבית להציע לו עזרה וגם פשוט לראות, לנסות לזהות מה המטרה המשחקית שלו. לדוגמה, הוא מנסה להפחיד את השחקנים, אז לבטא פחד, ואם יש משהו שקורה לפחד מסביב השולחן זה כשמישהו מבטא פחד. אז אם אתם תעשו את זה אתם מקדמים אותו בשלושה צעדים, כי אתם חולקים את המטרה המשחקית ואתם מובילים אותה יחד. עדיין לא יש את הסמכות אבל אתם יכולים לסיים
כמנחים שהמים וכאלה. אם אתם רואים שאתם חלשים באחת הנקודות האלה, אחד הדברים או אפילו לא חלשים, אלא יש מישהו בסביבה שיותר חזק ואתם רוצים לחזק את הנקודה הזאת, אתם יכולים לבוא אל מישהו ולהגיד לו, זה התפקיד שאני רוצה לתת לך. למשל, מיכאל שהיה פה קודם, אחרי שאני שיחקתי בקמפיין שלו כמה שנתיים משהו כזה, הגענו לזה שלשחק בקמפיין שלו זה לא בדיוק עובד, ואני הייתי עכשיו, כשחשבתי על זה בדיעבד, הייתי הקיטר של הקמפיין שלו. אני כתבתי ארגון קונספירציה ועלילות סתרים מתחת לפני השטח וקיבלתי מידע חלקי ממנו על מה שקורה בקמפיין כדי להמשיך לפתח את העלילות האלה, ואז הוא אומר לי, תשמע, מת לך ענק כזה, או שלחת את ההודעה הזאת, אתה לא יודע מה קרה עם זה. ובינתיים אני בלי להגיע לסשנים ובלי שום דבר כזה הפעלתי ארגון סודי שלם בקמפיין של מיכאל.
כן, אפילו לחברים שלכם בתור מנחי צלבי.
והנאצ הכי טוב, הוא אמר לא, 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 לא. זה נאצ טוב מדי, אני לא נותן לך לחלף את
זה. דיברנו פה על הרבה דברים. אנחנו גם, שוב, נעלה את התמימה הזאת ואת חלק מהסיכום ואת הדברים האלה לאתר של משחק בתיאוריה. מי שלא מחפשו בגוגל משחק בתיאוריה, תמצאו את זה. יש לנו עוד דבר שעד בערך, עשר דקות, אז שאלות ואזנה שלך.
יש לי בעיה,
בקבוצה,
יש לי שתי קבוצות, גם שאני אחת קבוצות שאני מנהלת, אז אני עוברת אליהם עם קמפיין. עכשיו, הם באמת, הם שחקנים מצוינים, הם לרובם יש הרבה ניסיון בזה, חלק יותר ממני, הם כולם קצת בי שלי, אז זה עדיין כזה ביחס קשה. ומה שקורה בקבוצה הזאת, שכולם אסטרטגיים מצוינים, והם כולם מתעניינים באסטרטגיה, ורוצים להניע את הסיפור ולהגיע לעלילה ולקדם את הדמויות שלהם, רק שלא אכפת להם בכלל, לא מהדמויות, לא מהתוכן של הסיפור, לא מכלום, רק מה שאכפת להם זה תנו לנו חידות ותנו לנו לפתור חידות. עכשיו, אני כל הזמן שואלת, כן, להתחבר להתחשב בזה, כל מה להבין את הדבר הזה. אבל אני פשוט לא מצליחה להביא אותם למצב שהם באמת מתנים את העלילה, כי כל פעם שאני מנסה להביא להם איזה משהו כדי לדחוף אותם לכיוון העלילה, כי כמובן באופן יחסית מוקדם, כדי שהם יכלו סוף כל סוף להגיע לחידות, לצד היותר אסטרטגי, הם לא מוכנים לזה, פשוט רוצים לדבר אסטרטגי אחרי דבר אסטרטגי אחרי דבר אסטרטגי.
אם המטרות המשחקיות שלך כמנחה מזוגות צער לשחקנים, אז אתם לא נמצאים במשחק נכון. אם אתה מנחה במטרה להפחיד את השחקנים, ויש מישהו שזה מכניס אותו ללחץ היום, והוא נכנס להתקפי חרדה מזה, כנראה שהוא לא נמצא במשחק נכון. יכול להיות שאת צריכה לחפש לעצמך מטרות משחקיות אחרות, מאשר, לדוגמה, מה שדיברנו על פסטוריטלר, של ליצור הרגשה של סיפור עם התחלה אמצע וסוף.
לתקן את הניסוח הגרוע בלי שלי, הם בעצם אומרים שהם רוצים סיפור, כשנותן להם סיפור הם אומרים אנחנו לא רוצים סיפור. הם מבקשים יחידות, הם נותנים להם יחידות, הם אומרים אנחנו לא רוצים חידות.
זה מצב קלאסי, המנחה, זה עוד הבדל קלאסי בין מנחה לבין השחקנים, שהשחקנים הרבה פעמים לא רק לא מחזיקים במטרות משחקיות, אלא לא מבינים מהן המטרות המשחקיות שלהם, ולא באמת יודעים מה הם רוצים.
בדרך כלל, כששחקן בא ואומר, יש בעיה עם המשחק, ואז הוא שואלים אותו, מה הבעיה? והוא עונה תשובה, הוא טועה. באמת, מה הבעיה? יש פחות מדי קרבות. אוקיי, עכשיו אני צריך לחשוב ביני לבין עצמי, מה זה אומר יש פחות מדי קרבות? יש פחות מדי קרבות, זה אומר, או שהוא רוצה להתעסק בינם לתרעתי, הוא לא מתעסק עם המטרנצ'ים, הוא רוצה להתעסק עם השיטה.
הוא רוצה את המחנה.
כן. או שפשוט משעמם לו, הקצב איתי מדי, ומבחינתו קרבות זה ייצוג לקצב מהיר. יכולות להיות מלא בעיות של אין מספיק קרבות במשחק. והדבר שצריך לעשות בשיטה הזאת זה לשמוע מה השחקן אומר, מה התלונה שמגיעה, ואז להסתכל למשחק ולהגיד, אוקיי, מה חסר במשחק, שבגללו יש את התלונה הזאת. כי אם זה משהו שיש במשחק, יתלוננו בצורה מאוד 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 קונקרטית. יגידו, יש לנו בעיה עם השחקן הזה, הוא מריח לא טוב. וכשיש בעיה כזאת, אוקיי, זה נורא קונקרטי. כשמשהו חסר, לשחקנים נורא קשה להגיד מה חסר, ואז צריך לשמוע את התלונה ולהגיד, אוקיי, אומרים חסרים קרבות. מה חסר? חסר קצב יותר גבוה? אז מה עושים כדי להעלות את הקצב? כי יכול להיות שיהיו קרבות, אבל קרבות יהיו באותו קצב כמו כל השאר, ואז לא פתרנו את הבעיה, כי הבעיה היא קצב.
כלומר, נשמע שהם מדברים על איזושהי בעיה אחרת ממה שהם אומרים. הם אומרים לך, אנחנו מרגישים שאין עלילה, ואז כשאת נותנת להם דברים שהם בעיניי כנראה, הם אומרים לך, אנחנו מרגישים שאין מספיק יחידות. אז צריך לשמוע יותר על המשחק ולנסות להבין.
אני חושבת שאני
אשמח
להסביר
שרלוונטי מה הייתה
הבעיה.
מדהים.
מפיין? תודה.
אחלה. עוד שאלות?
מה קורה שיש מנחה שבאופן מאוד ברור צריך לעשות את זה? בשביל ההנאה שלו או לא, בשביל ההנאה של הספרים. אבל משלם יותר על הדברים, על התפקידים האלה, מתוך תחושה של יחליש את הסמכות שלי, או זה יפגע ביכולת שלי לאחות. זאת אומרת, איך משכנעים מנחה? ולא בקטע כאילו החברתי שכאילו לעשות את זה הדין, בסדר, הדין הזה, איך אפשר לעזור למנחה ללמוד לשחרר את הדברים האלה בשביל ההנאה המשותפת שכל המחלקים?
מנסים פעם אחת. כלומר, לאנשים קשה להגיד, מעכשיו אני משנה את המשחק, זה מלחיץ, להגיד, תשמע, אולי בסשן הבא ננסה, הייתי בהרצאה, קראתי באינטרנט, אולי ננסה לעשות משהו קצת אחר, תן לי לנסות להנחות. סשן, כלומר לשהם סשן, ואז אני בעצם, אתה מבקש ממנו, לקחת, כלומר,
להמשיך לגנב את הנפסים ולהמשיך לעשות ולהמשיך וזה, ואת אומרת את התחום הקטן שאת רוצה לעשות.
זה אפילו יכול להיות משהו הרבה יותר נקודתי בסשן. נורא קל לזהות מתי מגיעים למקום לא חשוב. כן, יש את המקומות הלא חשובים האלה, אנחנו הולכים לשוק, אנחנו נכנסים לחנות התבלינים, ואז המנחה שוב מתפתל בלתאר עוד חנות תבלינים. בנקודה הזאת תגידי לו, אני יכולה לתאר את המוכר? הוא יעוף על זה, הוא יאהב אותך נורא באותו רגע, והנה, גרמת לו לעשות את זה. וזה בסדר, כי שאלת אותו. לא פגעת בסטטוס שלו, הוא נתן לך את הרשות, הוא נתן לך את
הרשות. ואם את מצליחה להביא ביקורת באופן אפקטיבי, אז הוא לא בהכרח חייב לבטל, הוא פשוט משתפר במה שזה לא יהיה. זאת אומרת, יכולה לנסות להגיד לו, שים לב, אתה יותר חלש בתיאורים, ואם...
כן, אבל זה לא בהכרח כי הוא יותר חלש, זה יכול להיות גם בגלל שהשחקנים. או בגלל שהשחקנים.
לא, זהו, נגיד המנחה שלי הוא לא אופרי טוב, ממש לא. ואז, כאילו, עכשיו מאוד קשה, כאילו, כשיש בקבוצה השחקנים של שחקני שיטה, הם מאוד אוהבים את השיטה ומכירים אותה הגבוהה, הוא אומר שהוא לא איש שיטה, ואז כשמגיעים ויכוחים של כאילו, של שיטה,
אז הוא מכריע באופן שמרגיז אותו.
אז הוא מכריע באופן שהוא לא נכון לפי השיטה, ולכן זה מייצר חיכוכים מיותרים. עכשיו,
למי אתה שחקן את
שיטה, זה לא כזה,
שהיא לא
שיטה, זה לא
מפחד לי,
אבל להם זה מאוד
מפחד. אז תספרי לו שיש סקיל כזה שאינטרנט שלי שהוא יכול לתת למישהו אחר, ואלא אם כן יש בעיות אגו כלשהן, אז פשוט איתן תסקיל את זה למישהו אחר, לא צריך לקרוא בעיה. אם יש בעיות אגו, אז יש בעיות אגו.
אפשר גם לנסות, אפשר גם לבוא לנסה סשן אחד, בדרך כלל הסשן הזה, אם המצב הוא ככה, הסשן הזה ילך הרבה יותר כיף לכולם, ואז כזה, אוקיי, אפשר להמשיך.
אני מתאר את זה גם. לא?
רציתי לשאול, מה הייתה המטרה בלהציג את שלושת הדברים, כי בסוף התעסקת בעצם אך ורק במערכות המשחקים.
או, מצוין. כי ברוב המקרים, אנשים, מי שלא שמע את התיאוריה הזאת, שאני באתי מול קהל פעם ראשונה לדבר על הדברים האלה, ושאלתי, איפה משחק תפקידים קורה? אז התשובות שקיבלתי היו, או בדמיון שלנו, לא נכון, או בסדר, מסביב לשולחן, שזה סוג של נכון, אבל מסביב לשולחן הזה יש גם את העוגר שלי בכלוב שם, זה לא נכון לי גם את זה, והוא לא קשור למשחק. ואני רציתי לענות על השאלה, גם לתרגם מדברים שמיכאל כתב, רציתי לענות על השאלה איפה קורה משחק תפקידים. והמרחב המשחקי שהראה, אבל התעסקנו רק בו, אז למה צריך את זה? כי לפני זה, את לא העברת את הקו בין המרחב המשחקי לבין המרחב הפיזי מסביב, מי שבחוץ.
אני רוצה...
זה נהדר לדעתי. אולי קצת אחרים כמו חולות בשחקן וכל מיני ותפקידים אחרי פחות גבולי, אני אגיד, אני גם אגיד את הכי קצת בן אדם בפור, אוקיי? כי הוא אין בשנות ה-80 בפרטים הזה אפילו, אז כאילו זה... אני לא מתחבר לפחות למה שאתה מצליח לו, שאני אתכנת מהרובים, אבל...
מהכיוון של הפרקטיקה, בתור התפקיד שלי, אז... ההבחנה הזאת חשובה אולי לשאלה הכי גדולה, להבחנה הכי חשובה ומרכזית בינינו במשחקי תפקידים, שיש לה יישומים פרקטיים מיידיים, והיא הפרדה בין שחקנים לדמויות, וספציפית שהמשחק הוא מה שקורה לשחקנים. עכשיו, כל ההגדרה של המנחה נובעת מהדבר הזה. אנחנו לא יכולים להסביר לכם מה זה מנחה, בלי שתבינו שיש הפרדה בין השחקן לבין הדמות. אי אפשר להבין מה תפקידו של המנחה אם אנחנו לא מבינים שלא באמת מעניין אותו מה קורה, לא בהכרח מעניין אותו מה קורה בעולם המדומיין. כלומר, אם אני המנצח לדוגמה, כנראה שאני לא אהיה מסוגל להכניס תמות של דברים סגורים וחמודים לתוך המשחק שלי באופן הזה, אם זאת המטרה המשחקית שלי. אבל אם המטרה המשחקית שלי היא רגש, אז אני יכול להפעיל אותה. ההבחנה הזאת קריטית בשביל להבין למה יש הפרדה בין מנחה לבין שהם. למה זה אפשרי שבן אדם יתעסק בדבשים ובעולם ולא יתעסק באמת במה שקורה במשחק. וזה כן נכנס פה לכמה דברים של הסיבה שהשתמשתי בצבע אחר, שבעצם המנחה והשופט מתעסקים במשהו שקיים במרחב המשחקי, אבל לא במרחב המדומיין. השהם, הבמאי, והשהם והבמאי מתעסקים יש להם תחומי שליטה במרחב המדומיין. אוקיי? כלומר, הנה, אלה השחורים, נעשה אותם בקבוצות, זה שחור, זה שחור, וזה שחור, יש כתומים, ו...
הסיר איתו, הוא איפה
שחורים שכתום ירוק. לא, הוא ירוק.
הוא ירוק,
והוא ירוק, ואלה טכניקות ספציפיות, זה לא קשור. אבל שני אלה לא בהכרח בכלל קשורים למרחב המשחקי. שוב, המדריך יכול סתם לעבור בין השולחנות ולוודא שהילדים לא הולכים מכות. הפסיליטטר יכול להיות זה שמנגן שאנחנו נזמין את הפיצה, אבל לא לכוון את המשחק בשום מקום. זה תפקיד חשוב. כן, הוא יכול להיות שחקן ופסיליטטר.
זה לא לכוון בשום מקום, אבל אני יכול להגיד לכם שהיה לי קמפיין שבו אני ניהלתי את האורך האפקטיבי של הסשנים. אני ידעתי, היום יש לי סשן של שעתיים וחצי, הזמנת האוכל תהיה ככה שלא ירגישו שיש לי סשן קצר. זאת אומרת, אני אדאג שאנחנו לא נזמין מאותו מקום שאנחנו תמיד מזמינים, כדי שנדבר על זה, על מאיפה אנחנו מזמינים, ושאנשים ייקח זמן לבחור, ואז כשזה יגיע נעשה עוד הפסקה וזה, וכל הדבר הזה יבזבז שעה וחצי, כדי שלא ישימו לב שאני הכנתי מלאת הסשן.
זאת לא מטרה משחקית.
זאת לגמרי מטרה משחקית. זה שומר על סטטוס, זה שומר על סטטוס של המנחה. זאת מטרה משחקית לגמרי.
אבל כן, אז להשתמש בפסיליטטור, בתפקידך כפסיליטטור לצורך מטרה משחקית, ואז ככלי הנחיה.
אחת הסיבות שאני בוועד העמותה באמת, זה שאם אני צריך לבזבז זמן בתחילת סשן או דברים כאלה, אני מדבר על עניינים של העמותה, אני מתעצבן טיפה וזה, ואז אני מבזבז כמה זמן שאני רוצה בדיבורים על זה, ואז...
זה מה שתבדת,
לא מוצא. אחת הסיבות.
אז אנחנו נמרנו זמן, אנחנו זמינים לשאלות, יש גם בכל הקבוצות פייסבוק, שחקנים תפקידים בישראל וכאלה, משחק בתיאוריה, אפשר לשלוח לנו שאלות, אנחנו נפרסם את ההקלטה ואת התרשימים האלה. זהו, תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.